כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסקטים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. חבלים, מאת חיים באר.
של מי זה? שאלתי את אמא, מורה על השמלות וחופן בידי את החפץ המוזר. אמא הציצה בי כמו דרך סדק. ומיד היא תשתה, קמה ממקומה, וללא אומר תלתה את השמלות הקטנות על אחד הקולבים, ומעליהן שלוש שמלות, מאלה שחדה ללבוש לפני זמן רב, ומיירה לטמון את כולן בארון הבגדים המרוקן. אחר כך ביקשה שאחזיר לה את הגליל הקטן, והבטיחה לי כי בערב, לאחר שתחזיר את הסדר בבית, תספר לי על הקמה המוצפן בתוכו. קמיה שקיבלה ממקובל בבלי השיש, מומחה לחוכמת היד, ביום שנפתחה אוניברסיטה על הר הצופים.
חבלים הוא ספרו הרביעי של חיים באר, שהחל את דרכו כמשורר. הרומן הראשון שלו, נוצות, כבר עשה שימוש בחומרי ילדותו בירושלים, אבל הוא היה כתוב כרומן לכל דבר ועניין. ורק מאוחר יותר, כשראה אור הרומן חבלים, ניתן היה לעמוד על הדמיון בין חומרי הגלם של נוצות לבין חומרי הגלם של חבלים.
אני לא הייתי מגדיר את חבלים כרומן אוטוביוגרפי. אני חושב שהוא רומן לא כותב מה היה, אלא מה היה יכול להיות, או מה אפשרי היה שיהיה.
הסוגה הספרותית רומן אוטוביוגרפי קיימת מן הרגע שבו אדם פתח את פיו וסיפר סיפור על עצמו. המילים שחזרו בצורה כזו או אחרת אירוע בחייו או רצף אירועים, אבל מאחר שהם סופרו בדיעבד, הרי שניתן היה לעשות זאת בכל מיני צורות. לשבש את סדר הדברים, להמציא שמות, להוסיף ולהשמיט פרט או שניים, ועוד ועוד, כיד הדמיון. בעת המודרנית הופיעו סופרים וסופרות שחיפשו צורת סיפר חדש כדי לספר על בית הגידול שלהם. פעמים רבות גם כספר שעוסק בהפיכת הגיבור לאדם יוצר. אבל למרות ההיצמדות למה שהיה, הרי שהרומן האוטוביוגרפי הוא קודם כל רומן. כלומר, מעשה מרכבה אומנותי בדיוני.
הכל אמת במובן הזה שהמון פרטים התרחשו, אבל לא בסדר הזה. העיצוב האומנותי היה לבנות סצנות שחלקים לקוחים מהחיים.
גם בספרות העברית, ומאוחר יותר בספרות הישראלית מאז קום המדינה, הופיעו רומנים אוטוביוגרפיים. חוקר הספרות, הפרופסור אבנר הולצמן, מרחיב על סוג הכתיבה הזה.
בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20, מסתמנת תופעה מעניינת בסיפורת הישראלית. יותר ויותר סופרים שקנו להם שם כאומנים של בדיון, של רומנים, של סיפורים, כאילו נתקפים איזה צורך להשיל את המסכות ולשוב ולהתחבר אל שורשיהם האוטוביוגרפיים, אל סיפור חייהם, במיוחד אל היחסים בין הבן הסופר לבין האב והאם.
זאת כתיבה אינטימית מאוד, שבה נחשף דיוקן ההורים והמשפחה במלואו, לעתים בחריפות וללא חמלה, כפי שמציעה לו אמו ברומן עצמו.
קום וצא אל בין הבריות, חזרה אמא על עצתו של הסופר המנוסה. אם תברח מן החיים, אם תצטנף בפינה שלך ותעצום את העיניים, לא תכתוב לעולם דברים בעלי ערך. ובתנועת יד לעבר החדר השני, הוסיפה כי מה שעתיד להתרחש שם בעתיד, יש לו חשיבות רבה בשבילי, לא רק כבן, אלא גם כסופר. אומנים יוצרים מתוך המוגלה של החיים, אין להם מטריאל אחר. ומשלחדה את מבט הזוועה שבעיניי, לא הרפתה, ואמרה, זה אומנם עשוי להישמע לחלום מוסרי, אבל זה סוד האומנות.
אבל כשבאר מניח לעת שלו לגשש באפלת הזיכרון, הוא רושם גם את קורותיה של האהבה. באחד הפרקים בספר, חיים הילד מגלה כי הוא אינו בנה הבכור והיחיד של אמו, וכי היו לה לפניו שתי בנות שנפטרו.
והשמלות? האם היו לך ילדות? לא הרפאתי. וזיכרון ישן, סתום, שרבז במעמקים, התחיל לצוף ולעלות אל כמרוני התודעה. אבל אמא, כשחקן שחמט מיומן ונועז, הנכון להקריב כלי חשוב פחות כדי להציל את המלכה, התענמה מחקירתי, רמזה לי שיכנס אחריה למטבח ושם לחשה כדי שדבריה לא יגונבו לאוזנו של אבא, כי צריך אני להיות גאה בכך שמצא אותי בוגר די ובעיקר ראוי לגלות לי אותם סודות כמוסים וחתומים שהדתה לא חפצה לחלוק בהם עם איש. בסופו של דבר לא שבתי בערב ההוא את הדברים שראה מקובל בכף ידה, ועל פיהם יגיד לה את אשר יקרא אותה בעתיד.
מה יוצר את האיכות המיוחדת של הספר הזה? קודם כל, להדגיש מה שהדגשתי כבר קודם, זה לא סיפור בדיוני. כי גם כאן אפשר לעשות מין כוכבית ולהגיד שבוודאי בתוך תהליך ההיזכרות באר שילב, ואני חושב שהוא גם מודה בזה, דברים שדמיונו צירף אל החוויות הממשיות. אבל באופן עקרוני, חבלים זה דיווח אותנטי, בלי מסכות, על חייו של המחבר, במיוחד על משולש היחסים בינו לבין אביו ואמו, גם בחייהם וגם אחרי מותם. ולא זו בלבד, אלא שכמה פעמים במהלך הדברים, באר ממש מכה על חטא. הוא אומר, חבל, חבל שלקחתי אפיזודות חשובות ועיקרות מחיי, ובזבזתי אותם, והענקתי אותן בפזיזות לגיבור הבדוי של נוצות, או ששילבתי אותן בעת הזמיר. ועכשיו הוא אומר, אני רוצה לפדות את פיסות החיים העיקרות האלה משווי הבדיון, ולהשיב אותן אל מקומן הנכון בסיפור הדברים כפי שהיו באמת.
האמת היא שאני לא זוכר, אף אחד לא זוכר רצף של דברים. אנחנו זוכרים סצנות, ואחר כך אנחנו, כמעט הייתי אומר, זה כמו יפו עתיקה. זה לא יפו שהייתה פעם, אלא לקחו את אותם אבנים, ואת אותם, הייתי אומר, חלקים, חלקי חלונות וזה, ובנו משהו חדש שהוא כאילו מזכיר את הדבר הקודם. זה לא מסמך. זה לא מסמך משפטי, זה לא עדות. זה סיפור שמנסה לקחת חלקי מציאות ולספר סיפור שאולי היה יכול להיות, למרות שהכל היה.
מעניין לציין כי הספר שהקדים את חבלים היה ספר עיון, גם אהבתם גם שנאתם. ספר שעסק במערכת היחסים בין ביאליק, עגנון וברנר. אבל זה ספר עיון מאוד אישי. הוא לא כתוב בז'רגון אקדמי ואני קראתי אותו כאילו היה רומן. אז האם מה שחיים באר כתב ברומן חבלים שראה אור בשנת 1998 הוא אמת או בדיה? התשובה היא, זה גם וגם. כי באמצעות הבדיון נחשף את האמת, ובאמצעות האמת נחשף המעשה הסיפורי. ואין האחד מתקיים ללא האחר.
שעה קלה לאחר שהסתגר אבא במטבח ועסק בשיקוי הפלא שלו, פייפע בעד לדלת המוגפת ריח של ולריאן. הלב של אבא הזדקה לשם אמא ומצאה אותו מקופד בפינה, ופניו האפורים והמבועלים מטושטשים מדמעות. אוחז היה בחזהו, ממלמל גפאו גפאו. אמא הוליכה אותו למיטה ואמרה כי הוא צריך להודות לאלוהים שהפרת שיקים של דיידי שמדינה לא לקחו אותו איתם למגרש הרוסים, ורמזה לי שערוץ להזיק את הדוקטור ישראלית. אלא שסצנה זו, שאכן הייתה החוט הראשון שהפרדתי מתוך אותה פקעה צבוכה של עבר, מתוך כוונה לצרף אליו עוד חוטים שלה, שיופרדו כל אחד ואחד מהם בפני עצמו, כדי לשזור אותם שוב במארג החיים הזורמים להם ללא הפסק אפלים ומלאי תמורה, כבר ניצלתי לפני שנים רבות לשם כתיבת ספר הפרוזה הראשון שלי, ושיבצתי אותה שם מעוותת ומותאמת לצורכי עלילה. עכשיו, כשהאדם שבי הולך ומתמרד כנגד מספר הסיפורים, כפי שהתוודה נבוקוב, באתי לבדות אותה מן השוויה ולהשיבה אל מקומה הראשון.
אז אם ברומן נוצות באר גילה טפח וכיסת פחיים, הרי שבחבלים הוא שב אל סיפור ילדותו ואל יחסיו עם הוריו, כשהפעם הגיבורים נקראים בשמותיהם האמיתיים, תוך שהסופר חושפת מאחורי הקלעים של מעשה הכתיבה, על מנת לתת לדברים גם תוקף של סיפור חניכה. חניכתו שלו מילד לסופר.
בוקר אחד, בדיעבד התברר כי היה זה ביקורנו המשותף האחרון בגן החיות. הגיח לקראתנו פתאום טווס זכר. סבתא ניסתה למהר ולפנות לשביל אחר, אבל אני נשארתי נטוע במקומי, והתבוננתי מוקסם באוף, שזנבו הארוך, המלכותי, נגרר אחריו בכבדות באדמה הבוצית. הטווס נתן בנו את עיניו הקטנות, ואחר כך, כמו על פי צו פנימי, הרים בתנועה מדהימה את זנבו ופרס אותו כמניפה, כשאין ספור עיניים זוהרות, כחולות, ירוקות וזהובות, נערכות לפנינו בצוגה מרהיבה. סבתא הליטה את פניה בשל מעשה התחרים שעל כתפיה, כמו הנביא בפתח המערה בהר האלוהים בחורב, אבל כשהרטיט האוף את זנבו ואת כנפיו, פער מקורו והשמיע צווחה מצמררת, תפסה בכוח את ידי, משכה אותי משם, ממלמלת באימה, אסור לנו להיות כאן יותר. כששיתפתי בחוויותיי אלה את הוריי באותו הערב, פסקה אימא, למורת רוחו של אבא, כי סבתא ראתה במניפת העיניים של הטווס את מלאך המוות. די, הילד לא צריך לדעת הכל, מחה אבא. אבל אימא, שסרבה תמיד להעלים מפני כל דבר, המשיכה.
הרומן חבלים נפתח בעיניים של הטווס בגן החיות, כאשר חיים הילד מטייל בו עם סבתו, האישה הראשונה שמלמדת אותו לספר סיפורים. והוא מסתיים בעיוורון של אמו בסוף ימיה. האישה שאמרה לו כי כל מה שהוא רואה ושומע הוא יהפוך לספרות. אולי גם כפיצוי על כך שהיא עצמה רצתה להיות אומנית ולא הצליחה.
שבת אחת בבוקר, זמן רב קודם שחלתה, נותרנו בבית שנינו לבדנו. אמא קרא ספר ואני צפיתי במשחק ששיחק הרוח בקצותיהם של שני וילונות. מכסה ומגלה לסירוגין את בועקו של עץ הבויני הזקן שברח אל מול חלוננו. דרור צעיר ופוטה שחמק במעופו ועבר בניריות הבד המתנפנפות, מצא עצמו פתאום לחוד בתוך החדר. ועד שלא פתחתי לרווחה את צמד החלונות שמנגד, הוסיף להיחוות פעם ועוד פעם בשמשות. ואחר צנח עינונים על הספה שמתחתיו. סוף הקטע הזה... שקה לאחר כך שב דרור ונכנס בין שני קצותיהם של הוילונות הנחבטים קלות זה בזה. עבר את החדר לאורכו ויצא בעד החלון שממול. מעניין אם זאת אותה הציפור שהייתה כאן קודם תהיתי. אמא הוסיפה לשתוק עוד זמן מה, ואחר כך היא רק כבדרך אגב. איך אפשר בכלל להכיר מישהו?
הספר מלא מוטיבים של ראייה ושל עיוורון, ואולי גם של ידיעה וחוסר ידיעה. כן, את זוכרת איך הספר מסתיים, כשעוברת איזה ציפור בחדר ויוצאת, והאם שכבר שרויה באיזה דמדומי עיוורון, אומרת, איך אפשר בכלל להכיר מישהו? זה משפט נפלא, אחרי ספר שבו המחבר מתפשט לעינינו כמעט עירום ועריה, מה בעצם הכוח של הספרות?
להוריו של חיים באר היו אלה נישואים שניים, אבל גם הם לא היו גן של שושנים, אלא סיפור של סתירות, ניגודים וסודות, ביניהם תמרן חיים הילד.
אישה ירושלמית, בת מאה שערים, שמתגלה כדמות עצמאית, אמיצה, חכמה, צלולה, מפוקחת, לבין הגבר, הקשיש, פליט הפרעות, באוקראינה, המוכה, המופנם, שחי בסבך של סתירות, הדחקות, העמדות פנים, מצד אחד הוא נאחז בעולם המצוות והמנהגים של המסורת היהודית, מצד שני הוא יודע ומודה בפה מלא שאין אלוהים ואין שחר לכל הריטואל הדתי. הקשר בין המחבר לאביו עובר כמה גלגולים, החל באהבת ילדות תמימה, דרך מרד נאורים של הבן שלא יכול לסבול את עליבותו של האב, עד להבנה המאוחרת, הבוגרת, מלאת הכאב, שנים רבות אחרי מותו של האב, הוא מת כשבאר היה בן 18, אבל כשהבן גדל ונעשה בעצמו, אב לילדים בוגרים, הוא מתחיל להבין קצת לנפשו של האב שמת עליו בנעוריו.
חבלים כתבתי אחרי אכזבה נוראה שאני חוויתי כסופר בעקבות ההתקבלות של עת הזמיר. אני מאוד קיביתי שעת הזמיר התקבל כראוי לפי הבנתי, והוא היה מוקף אי הבנה. ואני אז נשבעתי לעצמי שאני יותר לא כותב אחרי עת הזמיר. נכתוב גם אהבתם, גם שנאתם, אני אכתוב רשימות בעיתונים, אבל אני לא, אני יותר אל הפרוזה לא מתקרב. וקיבלתי הזמנה
מאוחרת, מה שנקרא, לחצי שנה בירנטון, שזה בית אחוזה על יד אוקספורד, ואני מאוד התרגשתי לקראת הנסיעה, והחלטתי שאני לא נוסע, כי אין לי מה לכתוב, מה אני אעשה שם? אבל זוגתי אמרה שכדאי לנסוע, ותיסע, מה אכפת לך? ובאתי לשם, וביום הראשון החלטתי, אוקיי, אני אכתוב את סיפור חיי כפי שאני מבין אותו, לא לשם פרסום, אלא למען ילדיי, שהם ידעו מה שקרה, דע מאין באת ולאן אבא שלך הלך וכל זה.
זה גם ספר, אולי רפלקסיבי, ארס פואטי, במובן הזה שהוא מתעד את תהליך הכתיבה שלו, הוא ממש מתאר איך הוא יושב, הוא מאמץ את מנגנון ההיזכרות שלו, וחופר באיזה מצולות אין חקר של זיכרונו, ושולף משם אוצרות. אז הוא באמת, יש כאן רובד שלם של תיאורים קונקרטיים, שמשחזרים את תהליך היצירה על רגעי ההתעלות, ורגעי מפח הנפש, וגם מין הגות בלתי פוסקת על על טיבו ומהותו של מושג הזיכרון.
תוך כדי כתיבה של ספר שהיה אמור להיות ספר פרטי, השתנתה הקונספציה או העמידה שלי מול העולם. אני בעצם במאבק בין אבא ואמא, אני לקחתי את הצד של אמא כל הזמן. שם בשבתי בירנטון, אבא שלי בא אליי, בחלומות, הוא אמר לי, תגיד לי, עכשיו שאתה בגילי, לא מגיע לי שתעשה לי הערכה מחודשת, לא מגיע לי שתצא מהפרקונצפציה שלך, מאיפה שאתה עמדת עד היום. אתה כבר אבא לילדים בעצמך, אולי תנסה להבין אותי אחרת. ותוך כדי תהליך הכתיבה, הייתי אומר, אני לא נטשתי את אמא, אבל מצד שני אני הבנתי אותו. אני עמדתי הרבה יותר בוגר ובשל, ופחות ילדותי.
הספר בנוי משלושה חלקים. טריפטיכון, מכנה אותו אבנר הולצמן, כפי שמכנים עבודת אומנות בעלת שלושה חלקים. ואומנם בספר הזה יש התייחסות רבה לאומנות פלסטית ולצילום.
למה טריפטיכון? משום שהחלק הראשון מתאר בעיקרו את דמותה של הסבתא, אמא של האם, בת היישוב הישן בירושלים, שמהווה מעין אוצר זיכרונות חי של תולדות המשפחה, והיא בעצם מעין מספרת מעשיות טבעית שהורישה את הכישרון הזה לנכד שלה. זה החלק הראשון. החלק השלישי מתרחש בעיקרו כבר אחרי מותו של האב, והוא מתאר את צעדיו הראשונים של באר כמשורר מתחיל שמנסה למצוא לו מקום בקריאת ספר העברית, בהשגחתה ובהכוונתה של אמו. החלק האמצעי והעיקרי של הספר ממוקד בשנות ילדותו ונעוריו של באר בשכונת גאולה בירושלים. תקופת ילדותו בהווה הדל והמר של שנות ה-50, שנות הצנע.
חיים באר, חיים רחלבסקי, נולד בירושלים בשנת 1945 וגדל בבית דתי לאם בת מאה שערים ולאב יליד אוקראינה. ספרו הראשון הוא ספר השירים שעשועים יום יום, ומכאן פנה אל עבר הפרוזה, והיה לאחד הסופרים והמרצים האהובים בארץ, לצד היותו עורך בכיר בהוצאת הספרים עם עובד.
כמובן הקשר המשמעותי ביותר הוא בין הבן לבין אמו, איתה הוא קוראת בילדותו ברית שלא הופרה מעולם. זה בעצם אנדרטה לדמותה של האם, ברכה רחלבסקי. היא הגיבורה האמיתית של הספר, גיבורה תרתי משמע. היא זו שמעצבת את הבן שלה כאדם, היא מטווה לו את דרכו כאומן. במידה רבה היא גם הכוח שהניע את כתיבת הספר. היא כאילו הכשירה את הבן מילדותו לצבור את הרשמים עד שתבשיל השעה להעלות אותם על הכתב.
אבל הרומן הזה שחושף סודות וטראומות, עשיר כמיטב המסורת של חיים באר בהומור נפלא, ובאין ספור שיבוצים מתוך ארון הספרים היהודי ומתוך הכתבים של הסופרים העבריים הקרובים לליבו.
סיימתי את כתיבתו, כמעט סיימתי, את החלק האחרון כתבתי בארץ, והראיתי את זה לעורך שלי, לאברהם יבין, שהוא אדם שאני חש אליו מחויבות עמוקה, והוא אומר לי, אז תן לי את זה. והוא עורך אותי, זאת אומרת, אז אני אומר לו, אברהם, אני לא הולך להוציא את זה. אז הוא אומר, תגיד, לא חבל?
והוא שכנע אותי לסיים את הספר ולתת לו, והוא ערך, ושוב ההתקבלות של חבלים הייתה מאוד מרגשת.
זה ספר שאדם כותב רק פעם אחת בחיים. זה ספר באמת נפלא בעיניי, עמוק, בשל, חכם, מורכב, מלא עוצמה, והקורא כאן נחשף לקשת רחבה של רשמים, שמצד אחד זה ספר כמעט מעורר בכי, כן, בקטעי ההיחשפות הנוראים שיש בו, לפעמים הוא גם מצחיק מעבר לכל מידה.
בחבלים, כשמו של הספר, הוא מושך חבל מן הרומן אל האוטוביוגרפיה, או מן האוטוביוגרפיה אל הרומן, רומז על החבלים הקושרים בין הילד לבין הוריו, על חבלי הלידה, ועל החבלים שקשרו וקושרים אותו אל הספרות ואל הכתיבה.
והיום הייתי אומר שאם יש משהו שכל פעם מכאיב לי מחדש, זה שאחרי שכתבתי עוד איזה 4-5-6 ספרים אחרי זה, כשאומרים חיים בר, אומרים חבלים. וטוב, אין מה לעשות. זה מסוג הדברים שבדרך כלל הורים אוהבים את הילדים החלשים שלהם יותר, והעולם אוהב את הילדים החזקים יותר.
עד כאן התוכנית על הספר חבלים מאת חיים באר. תודה לעמוד פרידמן על קטעי הקריאה, ואולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.
ילד בא אל העולם, אבא קם ונעלם, אמא פה ואמא שם. הוא ניסה להתאבד, מה כבר יש לו לפחד, כאן ברחוב הכי בודד. ילד אסור, ילד מותר, אל תשכח, ילד שבור, ילד מוזר, ילד מלאך, ילד יקר. בין חומות מתמוטטות, הוא חובש את השריטות. ועכשיו תן רוח ים, כבר נטוש ומיותם, כאן בחוץ הבית חם. ילד בא אל העולם, אבא כאן